לאחרונה,
כן.
אנחנו תמיד אקטואליים, כן? Mm-hmm. לאחרונה, יש איזשהו מיזם של נתיבי קארפול באיילון וכביש החוף, כן, צריך להתקל בתופעה.
Yes.
אז מי שלא מכיר את זה, חלק מהאזורים הוגדר שיש נתיבים שמותר לסוע בהם או לתחבורה ציבורית, או לרכבים שיש בהם X ומעלה אנשים, כשברוב המקטעים זה שניים ויותר, ובאיזשהו מקטע באמצע יש שלושה ויותר, שזה ממש מוזר, כי אם נסעת שני אנשים, אז כאילו מה, חלק מהדרך זה סבבה, לא משנה. יש עם זה הרבה בלגן, זה מייצר הרבה פקקים, כי לא המציאו נתיב יש מעין, לקחו נתיב קיים והסבו אותו, בלה בלה בלה. ויש כאילו איזה פליאה נורא גדולה שהדבר הזה מייצר פקקים, ושאנשים לא משתמשים בנתיב, אם רק היו עושים קרפול, היו נוסעים עכשיו באמת חוסכים מלא זמן. לא סתם הם היו חוסכים מלא זמן, כי לא רק שהדרך שלהם התקצרה, גם הדרך של כל השאר התארכה.
כן.
אז זה סוג של רמאות, כאילו אני עושה לכולם פקק, ואז אני אומר...
ולי סבבה.
כן.
כאילו, עכשיו, אוקיי, כן.
מה הנקודה אבל שמעצבן אותי בזה? הדבר הזה, ואני אומר לך את זה עכשיו, בוודאות מאוד גבוהה, לא הולך לעבוד. לא משנה כמה זמן
ברור
זה,
שלא
זה
הולך
לא הולך לעבוד. ואני אפילו לא צריך, אני יכול לצלול לפסיכולוגיה של למה, ואולי גם נעשה את זה, אבל הדרך קלה היא פשוט להסתכל מה קרה במקומות אחרים.
Mm-hmm.
ובמקרה, בביקורים שלי ב-LA, יצא לנהוג המון. וזה...
ואי אפשר לנהוג שם.
ואי אפשר לנהוג שם. יש את הכביש, הכביש ה-101, זה שבשירים כזה, driving down the 101, אוקיי, אז אתה לא נוסע ב-101, אתה עומד בפקק.
אתה פשוט יוצא מהאוטו והולך.
אתה פשוט עומד בפקק, כנראה לא משנה.
זה כמו הקליפ של Everybody Hurts.
בדיוק. עכשיו, מה שלא יודעים זה שלאורך כמעט כל ה-101 יש נתיבי קארפול, שהם מתירנים מאוד, מותר לך לנסוע בהם לאורך כל הדרך, אם יש לך שני אנשים ברכב או יותר, ממש הדרישה המינימלית בנתיב קארפול. רק שהנתיבים האלה עומדים ריקים. אנשים נוסעים לעבודה כל יום, שעה, שעה וחצי, לפעמים שעתיים, לבד ברכב, אתה מסתכל על כל רכבים שעומדים בפקק, יש להם בן אדם אחד בכל רכב, והקארפול ליין עומד ריק. עכשיו, לא צריך להבין למה, פשוט אפשר לראות, אוקיי, הדבר הזה לא עובד במקום שהמצב שלו יחסית דומה, למה לאמץ את זה פה ולהתחיל, כאילו, ולהחמיר את הבעיה עוד יותר?
ולהתחיל גם להיכנס ללמה זה לא עובד, אנחנו ננסה לגרום לזה לעבוד, וזה כאילו, חבר'ה, הוכחה, תסתכלו מסביב, זה פשוט לא קורה. אז הוא למה? ברור, המטרה שלכם זה כאילו לעודד אנשים לנסוע ביחד ולצמצם את כמויות הרכב על הכביש וכאלה. זה לא יקרה.
אבל יש פה בעיה,
זה כאילו, זה לא יקרה ככה.
אתה גם מעניש על הדרך את אלה שלא עושים את זה. זה לא רק שאתה נותן...
כן, זה לא שאתה מציע תחבורה ציבורית יותר טובה, או משהו כזה. זה כאילו, בואו תיסעו שני אנשים, אם לא, אז נדפקתם, יש לכם פקק ארוך יותר בהצלחה.
או שתיסעו שני אנשים, באיזשהו שלב כדאי שתהיו שלושה, או שתחזרו לפקק, ואז תמשיכו להיות שוב בנתיב השיתופי הזה. זה פשוט הזוי בעיניי. אבל באמת, אם קצת להיכנס בקטנה, למה הדבר הזה לא עובד? אני חושב שזה ההסבר לזה די פשוט. לאף אחד אין כוח בבוקר לאסוף אנשים.
כן.
אתה לא רוצה לדבר עם אנשים בבוקר. לא. אתה רוצה לנסוע באוטו עם הקפה שלך, ולשמוע את התוכנית שלך ברדיו או מוזיקה, ואתה לא עכשיו תייצר את התקשורת הזאת על הבוקר, שלא לדבר על עוד איזה עיקוף או, או משהו שיעריך לך את השיעור. לא, לא רוצה
זה
את
לא,
זה.
זה לא פרקטי. במיוחד גם, זה שעות שממילא יש פקקים. אז אתה גורם לי לנסוע דרך ארוכה יותר, ואז בטח גם בדרך הארוכה יותר לעמוד אולי קצת בפקקים בדרך, בשביל לאסוף אנשים.
כן, כאילו... גם אני מאבד את הגמישות שלי, אני עכשיו פתאום קרה משהו, הילד לא מרגיש טוב, אני משום מה צריך לצאת מוקדם מהעבודה, אני מאבד את כל, כן. כל היכולת לעשות את זה.
אין לך שום שליטה על הלוז האישי שלך, כי הוא תלוי בעוד אנשים.
מפה שהדבר הזה לא עובד, והפתרון לבעיות של פקקים, הוא היה ונשאר תחבורה ציבורית.
Yes.
אהבת?
מסכים עם זה לחלוטין, ברור.
אצלנו המסר זה הכי חשוב.
כן.
וההסכמה, שתחשוב שתהיה הסכמה רחבה.
קיצר, מי שלא מסכים, לחצו על כפתור ה-unsubscribe.
יאללה, בוא נתחיל.
צ'יט. מה קורה?
אהלן.
יס.
שלום.
שלום, ברוכים הבאים, עוד פרק של.
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני אלעד יצחקיאן.
ו...
כיף, כיף, כיף חיים.
כיף, כיף חיים.
כן, אני צריך לשחרר אותך מהווה הזה פה, לפני שאני...
הסתכלתי מסביב כזה, על מה אני מדבר?
לא יודע, לאן היית הולך עם זה. מה נשמע?
Not bad, not bad, מה שלומך?
כן, גם על דרך השלילה, לא רע. יש עוד הרבה דברים שלא. סך הכל, קמת בבוקר, כל השאר בונוס.
מתי ירימו כבר אפליקציה של בונוס?
מתי, אלוהים. ומה עם אליפות הארץ ובונוס?
צריך לדבר עם מתח.
לגמרי.
אולי ננסה להריח. אני מכיר מישהי שעובד במתח.
באמת?
בוא נרים את זה. אני מקבל שכר טרחה, אני מקווה, כי זאת הולכת להיות טרחה לדבר איתה.
תגיד להם שאני מוכן לתרום להם פרוטה למאמץ. אם הם שואלים שלא, אתה יודע מה להגיד להם.
אני יודע מה להגיד, אין ספק. טוב, ספר להם מי אנחנו ומה אנחנו.
כן, מי אנחנו, מה אנחנו, אתם כבר יודעים, אבל מה אנחנו עושים ובאיזה פורמט, זה פה אני נכנס. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות ונשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד איתכם בפעם ראשונה. וזהו, אנחנו לא עורכים שום דבר, הכל נעשה בטייק אחד, ככה... מה שיוצא, אנחנו זורמים איתו, וזהו, כן.
סיכום.
זה הכל.
סיכום טוב.
כן, תשמע, אני יכול להגיד דברים שאנחנו לא עושים. בכל פרק יש פה אורח. כן.
כן. טוב, בואו נצא לדרך.
יאללה.
באפריל 1907 הכריזו מלצרי מסעדות היוקרה של פריז על שביתה.
אוי, לא. אל תקחו לנו את המלצרים ממסעדות היוקרה.
זה בפריז, אני
מניח. בפריז של 1907, אמרת?
כן. שלושת הדרישות.
זה אולי המחאה שהכי קשה להזדהות איתה. עבר.
שמע, בתור מישהו שבעבר בירמן וניהל, יחמש וניהל צוותים וכאלה, אני יכול להבין. אני יכול קצת להתחבר לעניין. לא בפריז ב-1907, ולא בגלל הסיבות שאני הולך לתת לך עכשיו.
אוקיי, ספר לי מה גרם להם.
שלושת הדרישות שלהם היו פשוטות מאוד. קודם כל, הם רצו העלאה בשכר.
לגיטימי.
בנוסף, הם ביקשו להפחית בשעות העבודה שלהם, שהם טענו שהיו לא הגיוניות בעליל.
אני בעד, לעבוד פחות.
כן. אבל הכי חשוב, הם דרשו את הזכות לגדל שפם.
מה?
כן.
תשמע, אני חושב שזאת הזכות אולי החשובה ביותר שיכולה להיות לאדם. מה אתה? עכשיו, אם אני לוקח את השפם, מה אתה?
אתה לא אדם. האמת, שנינו במצב הנוכחי שלנו, אם אתה מוריד לנו את השפם, אנחנו נראים מאוד מעניין.
עדיף תוריד לי את הגבות, זה יהיה כאילו יותר נסבל.
זה יהיה מאוד אמיש אם נעשה את זה, אני חושב שאולי אנחנו צריכים לנסות מתישהו.
איזה אמיש?
אמיש שלנו? אמיש, אמיש. לא, אין לי עכשיו.
מה זה? אני לא זוכר כבר, לא זוכר, תמיד זה לא עולה לי.
כן, זה לא נשלף ברגע שאתה צריך.
לא נשלף לי, לא נשלף לף.
אמיש שראשו בוער למרות שהוא לא גנב. עמי, עמי ש...
עמי ש...
עמי שעושה דאבל דיפ. קיצר, כן. אז המלצרים דרשו העלה בשכר, הפחתה בשעות העבודה, ולגדל שפם. במשך עשורים רבים, שפמים היו מאפיין מובהק לגבריות בתרבות הצרפתית.
אוברלי מן לי מן.
חבל שלא רואים את התנועה
כן,
שאתה עושה.
כן, אבל מי שיודע מדויק. איזה תנועה שאני עושה, כן. אני כאילו מעריך אותו.
למרות זאת, אנשים שעסקו במקצועות מסוימים, משרתים, מלצרים, גם כמרים וכל מיני כאלה, פשוט לא הורשו לגדל שפם.
באיזה קטע? למה?
אני מבטיח שנגיע לזה.
אוקיי.
מבטיח.
אני פשוט מת לדעת.
כמו שנכתב בעיתון הצרפתי La Lanterne, נגזרו עליהם חיים של גילוח בעל כורחם.
תשמע, כמי שהיה בצבא הגנה לישראל, אני מאוד מזדהה עם תחושת הכאב שמכריחים אותך להתגלח.
לי זה היה ליטרלי כאב, ולכן הוצאתי פטור זקן תוך 3 חודשי שירות.
לי זה לקח חצי שנה.
כן, הוצאתי פטור זקן, וכאילו, נובמבר 2006 זאת הפעם האחרונה שהתגלחתי בחיים.
די, אני ינואר 17. שבע. איזה 17? ינואר 7. 17, אומי גאד, מה חשבתי לעצמי?
צעיר.
אחי, זה עוד מעט 13 שעה, אוקיי. בואו נמשיך עם זה.
זה, וואו. אז באפריל 1907 למלצרים פשוט נמאס, הם קמו ועזבו את המסעדות שלהם וגרמו נזק של כ-25 אלף פרנקים צרפתיים ביום, שזה אומר בכסף של היום יותר מ-400 אלף שקל ליום.
נייס.
באחד מהעיתונים נכתב, הנשים הצרפתיות יעדיפו לגבוע ברעב יחד עם ילדיהן, מאשר לראות את שפמם של בעליהן נופלים לרגלי הסכין.
נופלים? כאילו שאתה מוריד את השפם כמו איזה פלסטר. נופל? נפל לי השפם פה.
אלו שבחרו להמשיך לעבוד, הפכו לאויבים. המלצרים השובטים הסתובבו ברחבי פריז ועצרו בכל מסעדה שבה הם ראו מלצרים שעדיין עובדים. הם קיללו אותם וצעקו עליהם להצטרף לשביטה. משטרת פריז הגיבה במהירות. הם סילקו את המלצרים השובטים ולא ריחמו על אף אחד. לפי דיווח בלוס אנג'לס טיימס.
כן, זה עניין גם את האמריקאים.
זה הגיע גם לשם. היו מקרים בהם המשטרה פשוט לא לקחה סיכון, והשוטרים הרחיקו מהמקום כל גבר מגולח שהם ראו. מספר תיירים אמריקאים שישבו במסעדות נדרשו לעזוב את המקום בלי שהם הבינו בכלל למה. לפי הדיווח, הם מאוד נעלבו מהיחס האויין.
חשוב לדווח את זה.
אני יכול להגיד שבכל מקום שהייתי בפריז מאוד נעלבתי מהיחס האויין.
חד משמעית.
אבל זה משהו אחר. המחאה תפסה כותרות ברחבי המדינה. השפם היה סממן מובהק לגבריות בין אנשי המעמד הגבוה בעם, והצרפתים נאלצו להתמודד עם בעיה ארוכת שנים בנוגע לחוסר השוויון בין המעבדות. המעמדות, לא המעבדות.
המעבדות היו דווקא שוות לחלוטין.
גברים מסופמים נחשבו לאנשי המעמד הגבוה ברחבי אירופה, וזה דבר שקרה במשך מאות שנים. ההיסטוריון הרומאי טקיטוס.
טוב. טקיטוס.
אז הוא כתב כבר במאה הראשונה לספירה על חיילי השבטים הגרמנים.
גרמנים.
כן. כן. שקיבלו אישור לגדל שפם רק לאחר שהם הוכיחו את עצמם על שדה הקרב.
ואז כאילו, תשמע, זה יש לו שפם, הוא כנראה עשה דבר או שניים. קרה איזה זוג נעליים.
אז, ולאחר מכן, במאה ה-19, חיל הפרשים המכובד של הונגריה, שנקרא ההוסרים, זה היה חייל שנחשב למאוד מאוד איכותי ומכובד. הם לבשו כובעי פרווה גבוהים מאוד וצבעוניים מאוד, מעילים ססגוניים, וכמובן שהם התהדרו בשפם ארוך ומרשים. המראה המיוחד שלהם הקנה להם מעמד של חייל מרשים ועמדני, וצבאות רבים ברחבי אירופה ניסו לחכות אותם. זה ממש היה קטע של להפחיד את האויב. יש לי כובע מדהים, יש לי מעיל צבעוני, ויש לי שפם יפה יפה.
זמנים אחרים.
באמצע המאה ה-19, הצרפתים החלו לדרוש מאנשי הצבא לגדל שפם, אבל רק מדרגה מסוימת. כלומר, החיילים הפשוטים חייבים להיות עם פנים חלקות.
גדול.
והמפקדים מסופמים מאוד. הצבא היה מאוד נוקשה בעניין, ומפקדים שלא הצליחו לגדל שפם במהירות, נאלצו פשוט ללבוש שפמים מזויפים.
אשכרה, באמת רציתי לשאול מה קורה עם אלה שלא מצליחים לגדל שפם.
פאות לשפם. זה מה שהיה. הם הלכו לזמיר טריקים כאן.
קנו. כמה חתכות שפם.
חתכות שפם. מהר מאוד גברי המעמד הגבוה בצרפת החליטו לחכות את מפקדי הצבא כדי להקנות לעצמם מראה חזק, מרשים ומכובד. אז כאילו עכשיו זה לא רק עניין של חיילים אמיצים, גם העשירון העליון כאילו. בערך באותה תקופה, המסעדות הראשונות נפתחו בפריז. עכשיו, החוויה באותה תקופה הייתה אמורה פשוט לדמות ארוחה בבית מהמעמד הגבוה. זאת כאילו הייתה המטרה של המסעדות האלה. כאילו, הדגש היה יותר על החוויה מאשר על האוכל. זה כאילו, בוא תרגיש שאתה הבוס, ותלך. אז כאילו, המלצרים שיחקו איזשהו תפקיד של משרתים, כאילו, לא סתם נותני שירות, אלא ממש משרתים, ובגלל זה אסרו עליהם לגדל שפם, כי למשרתים אסור.
כן, זה יפגע בחוויה, בחייתה האותנטיות, אוקיי.
והסועדים נותנים להם יחס משפיל, כאילו, יורדים עליהם, צוחקים עליהם.
נורא, חוויה מטומטמת.
זה היה חלק מהעניין, כאילו, זה היה סיפור. לפי ההיסטוריון גיל מיכאלי, הוא צרפתי ישראלי. הקליינטים שילמו בשביל חוויה, וחלק עיקרי מהעניין היה להרגיש כמו אדון האחוזה. כאילו, זה הסיפור. לאחר המהפכה התעשייתית והכיבוש הקולוניאלי של צרפת וכהנה, גם לאנשי המעמדות הנמוכים יותר בצרפת, הייתה לפתע גישה לכל מיני מוצרי יוקרה.
כמו שפם.
הם יכלו לקנות דברים שפעם רק למעמד הגבוה.
כן, פתאום היה מס פרודקשן.
כן, ויותר כסף, הדברים היו יותר נגישים. ובגלל זה, אנשי המעמד הגבוה אמרו, אוקיי, הם קונים את מה שאנחנו יכולים לקנות, אבל כאילו אין מחיר על שיער פנים. אז הם התחילו פשוט לגדל שפם בעקביות, בקטע של להראות שזה המעמד שלנו ואנחנו יכולים. אז כאילו, גם אנשי מעמד הגבוה, גם אם הם אף פעם לא התקרבו לשדה הקרב, היו מסופמים. בניו יורק טיימס...
אמריקאים מאוד מתעניינים במה שקורה שם, כן?
בניו יורק טיימס נכתב, כל חלשלוש עם קצת כסף הכריז על עצמו כסמוראי, באמצעות הקישוט השעיר על פניו.
נהדר.
זה ציטוט נהדר. אלו שנאלצו להתגלח סבלו מאוד.
נדמיין אתם מתגלחים ובוכים, הולכים לרופא, זה עושה לי פריחה,
פטור זקן,
פטור זקן,
פטור זקן מהמלך,
פטור עמידה ממושכת.
האיסור צרם במיוחד לגברים שחזרו הביתה משירותם הצבאי, שבצבא היה מותר להם לגדל שפם, אבל עכשיו הם צריכים לחפש עבודה, ואם יהיה להם עדיין שפם, זה מונע מהן כל מיני אפשרויות תעסוקה.
הם לא יכולים למלצר שם, למשל.
למשל, אז הם היו חייבים להתגלח, וזה כאילו פגע להם מאוד במעמד. האיסור על גידול שפם היה משפיל ומסרס מבחינתם, והם אמרו אפילו שזה פגע במעמד שלהם בתור הגבר המפרנס של הבית ושל המשפחה.
שפמו של גבר הוא מבצרו.
אתה מכיר את הסופר הצרפתי גי דה מופסן?
לא.
אוקיי. אז בסיפורו הקצר, שנקרא באופן מפתיע, השפם...
כן.
כתב הסופר גי דה מופסן על אישה שמתאבלת על גילוח השפם של בעלה. למה הוא מגלח את השפם? בגלל שהוא הולך לשחק בתיאטרון תפקיד של אישה. אז הוא צריך להתגלח. אז היא בוכה, והיא באבל על השפם, והיא אומרת, גבר ללא שפם הוא כבר לא גבר.
מילים כדורבנות.
ובנוסף היא גם אומרת, כבר אין לו את הסימן המובהק של אופיו של העם שלנו.
סימן של אופיו של העם.
כן.
כן.
כאילו...
ספס, בקטע כזה. זה מה שהיא, לקצר את כל זה, הסיפור הקצר יכול להיות ספס. הסוף.
הסוף.
כן.
במערכון של חנות מתנות לגבר של היפופוטם, יש לו שפם, נכון?
אני לא בטוח.
אנחנו נסתכל עוד מעט.
אנחנו נסתכל.
לא ברור כמה מלצרים בדיוק יצאו לשביתה בפריז. המספרים נעים בין כמה מאות לכמה אלפים. סביר להניח שהיו כאלה שעזבו את המחאה יחסית מהר, פשוט כי בעלי המסעדות הגיעו איתם לאיזשהו הסדר או משהו כזה. באחד העיתונים בפריז התפרסם טור שהכריז על המאבק כמבחן לחברה הצרפתית. הטור ניסה לדמיין מה יקרה 10 שנים לאחר מכן, כאשר הטרנד האופנתי במעמד הגבוה יהיה פנים מגולחות.
לא הרבה יודעים, אבל הטור הזה הפך להיות לימים הטור דה פרנס.
כן,
כנראה. לא הרבה יודעים פשוט כי זה לא נכון.
זה אף אחד לא יודע את זה. חוץ ממך. ואתה טועה.
כן.
אז הטור ניסה לדמיין מה יקרה כשהמעמד הגבוה ירצה להתגלח.
נכון.
דמיינו לעצמכם, האם המלצרים ידרשו שיתנו להם להתגלח? כן. בעיתון אחר פורסם טור שציין את העובדה שהאישור לגדל שפם יקנה למלצרים את האפשרות להסתיר את מעמדם מחוץ לשעות העבודה.
להסתיר את מעמדם.
כן. שיש לי שפם, אתה לא יכול לדעת שאני מלצר. בנוסף, בטור נכתב שהמחיר של כוסות בירה או יין במסעדות יעלה כדי לאזן את עלויות השכר המשופר של המלצרים, ואם זה יקרה, אז המלצרים יצחקו מתחת לשפם שלהם על הלקוחות שיהיו טיפשים מספיק לשלם את המחיר הגבוה.
אך, סניקי פאקס.
לא מצאתי אישור לזה,
כן.
אבל ראיתי שיש סיכוי שמפה מגיע הביטוי
לצחוק
מתחת לשפם.
מעניין.
לא בטוח, אבל יכול להיות. הטור הסתיים בתהייה. אם המלצרים יכולים לצאת לשביתה, מה יקרה כשגם הלקוחות ירצו?
וואי, וואי.
התשובה היא, מסעדות פשוט ייסגרו.
כן.
כאילו זה לא,
זהו, לא חייב
זה
שיהיה.
זה לא מורכב.
כן.
אחרים טענו שהספמים לא צריכים להיות על פניהם של המלצרים, פשוט מסיבות היגייניות. כתבה באחד העיתונים המקומיים שכותרתה הייתה מהנחיריים שלהם אל המשקאות שלנו. אז הכתבה הזאת שאלה, האם הם ינקו את שפמיהם בתדירות מספקת?
זה עיסוק מוגזם.
בכתבה נכתב שהחיידקים לא יצטרכו לעשות מרחק רב כדי להגיע אל הבטן שלנו, אל הכליות שלנו ואל האיברים העדינים ביותר שלנו. כמו כן, הכותב ציין, תוספת השיער לא נוחה במיוחד, זה מסבך את החיים, וחוץ מזה, לצפות בגבר מסופם אוכל זה דבר שמעורר בחילה.
יש בזה משהו? אני לא יודע אם בחילה זה הדבר, אבל כן. אני יודע, כשאתה אוכל עם השפם זה כזה.
זה לא נוח.
לא, זה לא אסתטי.
כן, אבל כאילו,
בסדר.
אם השפם אסתטי זה יהיה אסתטי.
כן.
בעיתונים אחרים ניתן היה לראות תמיכה מובהקת במלצרים השובתים. באחת הכתבות נכתב שהתנועה היא ביטוי להצהרת זכויות האזרח. המלצרים יוכלו סוף סוף להראות שהם גברים חופשיים, שאין להם מלך או אדון, ושהם יכולים ללבוש על עצמם את הסממן המובהק לעוצמתו של הגבר. הו, יופייה של העצמאות.
מי יהיה מספיק אמיץ?
מספר שבועות לפני שהשביתה בכלל התחילה, חבר הפרלמנט הצרפתי אנטיד בויר הגיש הצעת חוק שתאסור על מעסיקים למנוע מעובדיהם לגדל שפה. לטענתו, אנשי אצולה שטעו בדרך, יחד עם אנשים יהירים מהמעמד הבינוני, עדיין אוחזים בדעה של לאסור על עובדיהם לגדל שפם, איכשהו עוזר להרים את המעמד שלהם עצמם. הם מתייחסים אליהם כמו אל עבדים. התנהגות שכזאת היא משפילה, ואין לה מקום בדמוקרטיה.
Word.
החוק לא עבר.
כמו כל חוק סבבה.
כמו כל חוק סבבה. אבל בסופו של דבר, בתחילת חודש מאי, כמעט כל המלצרים כבר חזרו לעבוד, הם השיגו את האישור לגדל שפם, רובם...
בחרו שלא לגדל.
לא, גידלו מאוד, אבל רובם השיגו את האישור לגדל שפם על חשבון הדרישות האחרות שלהם, דברים שוליים כמו
כסף
ושעות
עבודה.
כן. אבל, היי, יש לנו שפם.
כן, לאנשים תמיד יותר חשוב מה שרואים עליהם.
כן. עניין המעמד היה הדבר הכי קריטי בסיפור.
אנשים מכורים למעמדות.
כן.
מכורים. על זה בעצם נעשה כל הנושא של גיימיפיקיישן ובאפליקציות שמנסים בכל דבר להכניס רנקים. או נגיד, אתה לוקח מונית בגט טקסי ואתה כזה נהיה מלך הכביש, או קיסר, לא יודע, הנתיב. וכאילו, סתם כי מנסים להכניס הנושא של מעמד לכל דבר, כי אנשים פשוט מחורים לזה, זה עובד.
עובדה שזה עובד.
כן. אז הנה, שפם.
שפם זה חלק מהעניין, יס. קיצר, כן, עוד פרק של.
מה יש בזה?
יס, וכרגיל, אפשר למצוא אותנו ב...
באתר הבית שלנו, מהישבזה.com, תמצאו קישורים לכמעט, בוא נגיד לרוב המקומות האחרים, יש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט וכדומה, יש לנו, אנחנו נמצאים ביוטיוב.
אין לו שפם, אגב. אין לו שפם בפתנות לגבר. וזה מאכזב
מאוד. יש לנו עמוד אינסטגרם פעיל וכיף. תבואו, אני כאילו מנסה שנכניס יותר את הקטע של המשאלים, כי נראה לי שזה זורם.
זה עובד, כן, אנשים מאוד נהנו.
כן, ומה עוד? יש לנו עמוד פטריון, מי שרוצה לתרום לנו כמה שקלים ולקבל תשורות מגניבות, patreon.com/מה יש בזה, בואו יהיה מגניב.
בואו.
ורעיונות לפרקים אפשר לשלוח לנו ל-ID, את מה יש בזה.com, זהו, היה כיף, עד הפרק הבא. יאללה ביי.